טוב, אנחנו שיעור שלישי בסדרה שהכותרת שלה זה בניין כוחות הנפש. נתנו הקדמה כללית בשיעור הראשון, והחל מהשיעור השני אנחנו עוסקים בהכרת כוח המדמה, מה שאנחנו קוראים דמיון. זה כוח מכוחות הנפש שיש לו מספר אפיונים שאם אנחנו נעמוד על טבעם, אז נוכל לזהות אותו בקרבנו, מתי הוא לוקח את המושכות ובאיזה אופן. התחלנו מקור מספר אמונת איתנו כרך זין, הקדמה שנייה למהלך שנקרא שם בשמך נבוס קמנו, ומשם המשכנו למאמר הסוכה האחת. על זה אני רוצה להשקיע רבע שעה של חזרה ברשותכם, ואחר כך נמשיך למקורות הבאים בעזרת השם. אז אני חוזר על בחוברת שיש לכם, אז דף מספר 1, שאת זה במקרה כן יש לי מצולם, אז מי, יש מישהו שצריך עוד? גם פה? בבקשה. עוד אחד? יופי. כוחות נפש שונים יש בקומתו הרוחנית של האדם. קובל חלקם לארבעה עיקריים, שכל, רגש, רצון ודמיון. השכל, החשוב והעיקרי בכוחות, מכונה בדברי הראשונים מלך הכוחות. מפני שהוא צריך להיות המכוון, השולט, המארגן והמסדר את כל כוחות הנפש העומדים תחת מרותו, והם הרגש לסוגיו השונים, הרצון המכוון לבחירה טובה ולהפכה, הכוח היותר נמוך, הדמיון. יש להרחיב מעט בהבנת כוח הדמיון נושא סוגייתנו. אז קודם כל צריך לדעת שארבעת הכוחות המרכזיים בנפש האדם הם מה שמנינו פה למעלה, שכל, רגש, רצון, דמיון. הנמוך מביניהם הוא הדמיון. מה הכוונה נמוך? נמוך הכוונה שהוא יותר קשור אל הגוף. כי אמרנו, הרמב״ם בשמונה פרקים מסביר, נותן, הכינוי שהוא נותן לכוח המדמה זה הכוח שזוכר רישומי המוחשים. זאת אומרת, חמשת החושים שלנו, האינפורמציה שהם מכניסים אל תוך הנפש פנימה, נשמרת, נעצרת בכוח המדמה. הוא בעצם אחר כך משתמש בכל אותן חוויות החושים, הרשמים שלהם, כי הרשמים של החוש הם רגעיים. אז עכשיו אנחנו נעבור על שלושה ארבעה אפיונים מרכזיים של הכוח הזה, כמו שמונה אותם פה הרב טאו. עניינו המיוחד של הדמיון הוא בחיבור השכל עם הגוף. השכל זה הצד העליון ביותר של האדם, קרוב יותר למושג נשמה. הרוחניות עם החושים. החושים מקשרים את האדם עם העולם הרחב שמסביבו. הם המאפשרים לו קישור ממשי ועמוק, קישור חי ובריא עם המציאות הגשמית. לא קישור רוחני מופשט, אלא התחברות בלתי אמצעית של ראייה, שמיעה, מישוש וכדומה. זאת אומרת, האדם, אילו לא יצויר שהיינו יכולים לדמיין כזה יצור שאין לו חושים, אז הוא מביט על המציאות מבחוץ, הוא משקיף עליה מבחוץ. אבל החושים הם מקשרים אותו אל המציאות, קישור ממשי ועמוק, לא קישור מופשט. אך השפעתם של החושים רגעית היא וחולפת. לרגע רואה האדם דבר מה, לרגע תואם ומריח, ומיד פג ממנו אותו קישור. משפגה השפעתו הרגעית של החוש, שמור וקלות הוא בדמיון. מכוחו של הדמיון זוכר את הנפש את חוויות החושים. אז אמרנו, נתנו את הדוגמה הזאת, מה רואה? לא העין רואה, אלא הנפש רואה, נכון? העין היא הכלי שבעזרתו הנפש פוגשת את הרושם החזותי שהעין יודעת לקלוט ולהפנים, נכון? לא החומר של העין זוכר, נכון? אפשר לקחת עין קרנית של אדם אחד, להשתיל אותה בעינו של אדם אחר, והאדם האחר הוא לא עכשיו יתחיל לראות את מה שהוא ראה כל החיים, נכון? לא. זה אפיון ראשון. המדמה הוא זוכר רישומי המוחשים. אפיון שני. בשם הרמב״ם מובא החוק המסכם בתמצית את היחס שבין הכוחות. בין הכוחות הכוונה השכל והדמיון. בואו נאמר ככה, נכון שאמרנו שיש ארבעה כוחות בנפש האדם, שכל, רגש, רצון ודמיון. אבל יותר נכון לתאר את זה בצורה כזאת שיש את השכל בצד העליון של הנפש, את הדמיון בצד התחתון של הנפש, ואת הרגש והרצון בתווך ביניהם. זאת אומרת, זה סוג אחר של כוחות. השכל והמדמה הם דומים. הם דומים אחד לשני. מאוד מבלבל. זה מאוד מבלבל. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו עובדים עם השכל בזמן שהכוח הדומיננטי הוא הדמיון. בסדר? אנחנו עוד נלמד להבחין, זה הבחנה דקה כזו, נלמד להבחין, זה בדיוק בשביל זה אנחנו לומדים. על כל פנים, בשם הרמב"ם מובא החוק המסכם בתמצית את היחס שבין הכוחות, אין איש בשכל ואין מין בחוש. במילים אחרות, אין פרט בשכל ואין כלל בחוש. בסדר? אין החוש והדמיון קולטים עניין כללי, עקרוני. שוב, הרמב״ם אומר, אין איש בשכל ואין מין בחוש. איש זה איש אחד מתוך המין האנושי. ומין זה הכלל של הטייפ הזה שנקרא אדם, נכון? אתם מבינים מה ההבדל בין איש למין? מין זה כלל שנקרא אדם. יש מין של קופים, מין של פילים, מין של חתולים, מין של דקלים, ומין שנקרא אדם. בסדר? זה אחד מן המינים במציאות. בתוך המין שנקרא אדם, יש איש אחד פרטי. אז מה שהרמב״ם אומר, אין מין בחוש, אין איש בשכל ואין מין בחוש, הכוונה, אין פרט נתפס בשכל ואין כלל נתפס בחוש. הווה אומר, השכל הוא לא יודע לקלוט פרטים. השכל הוא קולט קווים עקרוניים כלליים. מהותו של השכל היא שהוא מחפש כללים, הוא מחפש עקרונות. זו מהותו של השכל, הוא מופשט. הוא תופס את הדברים בצורה מופשטת. ואילו החוש, החוש הוא לא יודע לתפוס כללים, הוא לא מבחין בכללים בכלל. הוא תופס פרטים, והוא תופס רק פרטים. בסדר?
שמהם השכל מייצר את הכללים.
מה?
שמהם השכל מייצר את הכללים.
שלפעמים מהם השכל גוזר את הכללים, ולפעמים השכל הוא גוזר את הכללים ממקומות יותר מופשטים, לאו דווקא במפגש עם החושים. בסדר?
ולמה הדמיון בעצם הכי נמוך?
כי הוא זה שקרוב אל החוש. הדמיון הוא דמיון של מה? הוא דמיון של סך כל חוויות החושים. נכון? אם אני ראיתי פעם כדור, זה רושם אחד שהעין שלי קלטה, וראיתי אדם, אז עכשיו הכוח המדמה שלי יכול להרכיב אדם שבמקום הראש שלו יהיה כדור. למה? כי כוח המדמה שלי יש לו מגוון של רשמים שהוא קלט, והוא מרכיב קצתם עם קצתם, הוא יודע לחבר בין הדברים, לאו דווקא חיבור שאפשרי במציאות, כן? הדמיון הוא לא מחויב למציאות, לאמת, אנחנו עוד נגיע לזה. בסדר? אין החוש והדמיון קולטים עניין כללי, כי הם דברים פרטיים בלבד. חוש הטעם, לדוגמה, חש בטעמם של המוני פרטים איתם הוא נפגש, ורשמי חוויותיו נשמרים אחרי כן בכוח הדמיון. בסדר? אמנם אין הם מכירים מושג כללי, מושג מופשט של מתיקות, מושג כולל המשותף לכל העצמים המתוקים. לעומת זאת, כוחו של השכל הפוך הוא, אין איש בשכל, אין בו תפיסה של פרט זה ופרט אחר, אלא תפיסה כללית של מושגים מופשטים. מכירו את מושג המתיקות, אך אינו יכול לחוות חוויה חושית של טעם מתוק בסוכר וכדומה. למפגש החי עם המציאות זקוק איפה השכל לחושים ולדמיון האוגר אותם בקרבו. בסדר? זה אפיון נוסף של כוח המדמה. אמרנו בהתחלה שהוא זוכר את החושים, את רשמי החושים, ועכשיו אנחנו מדייקים עוד דיוק שהוא זוכר המוני פרטים. אבל הוא לא יודע לתפוס כללים, הדמיון. הוא תופס הרבה מאוד פרטים, מיליארדי, טריליוני פרטים. בסדר? שמונה פרקים, שזה הקדמה למסכת אבות. חיבור חשוב מאוד של הרב, של הרמב״ם, שהוא יסודי מאוד. הלאה, אפיון שלישי. תפקיד חשוב נוסף יש לדמיון, והוא הארגון המעשי של הכוחות. שאלה, קראנו בהתחלה, השכל החשוב והעיקרי בכוחות, מכונה בדברי הראשונים מלך הכוחות, מפני שהוא צריך להיות המכוון, השולט והמארגן והמסדר את כל כוחות הנפש. אז מה פתאום עכשיו זה נהיה התפקיד של הדמיון? הרב צריך להחליט. או, פה כתוב הארגון המעשי של הכוחות. השכל הוא דואג לארגון המוסרי של הכוחות. בעזרת השכל אני מחליט את ההחלטות שלי. אבל בסופו של דבר גם ההחלטות שהשכל החליט זורמות אל החיים דרך הכוח שנקרא הדמיון. החיים זורמים בסופו של דבר כפי הנקלט בדמיון. כל עושר החוכמה הנקלטת באדם, בלימודו ועמלו בתורה, כל עומק רשמי המוסר ויראת שמיים הנחקקים בקרבו, נכללים ונעצרים בציורי דמיונותיו. והם, ציורי דמיונותיו, הם אומרים לו בכל רגע ורגע מה ראוי לעשות וממה ראוי להישמר. הדמיון מהווה מין מצפן מוסרי וערכי אשר בעזרתו הולכים החיים במהלכם הטבעי. הן לא בכל רגע ובכל עניין יכול האדם לחשוב ולעיין בספרים כיצד לנהוג, ולא בכל דבר יכול הוא לשאול שאלת חכם, לא כך בנויים החיים, זורמים מהם במהירות וטובים תשובה והדרכה מיידית בעניינים רבים. לזה מסייע הדמיון. עמל התורה, רוב החוכמה ורשמי הרעיונות המוסריים נקבעים בציורים טובים וישרים בכוח הדמיון. כל מה שחינך האדם את עצמו, כל מה שהתעלה בדרכה ובכוונתה של תורה נעצר בקרבו, איפה? בכוח המדמה. גם זה נעצר בכוח המדמה. והוא, המדמה, הוא המורה לו בכל דבר בעניין מה נכון לחשוב, לדבר ולעשות. הוא המאפשר את הצעידה הטבעית בדרך הטוב והרתיעה הטבעית מן הרע. על כן, חלק ניכר מעבודתנו הרוחנית סביב הדמיון הוא ליישר אותו, לתאר אותו, להתאים את ציוריו לחפץ השם, למגמת האמת והיושר, כדי שיהיה בכוחו להוציא אל הפועל את החיים בשלמותם. שוב, גם כשאני עובד עם השכל ומבין עיקרון רוחני, מוסרי, המסקנה שלו נקבעת איפה? בדמיון שלי, בציור של הדמיון שלי. אני יודע שלשון הרע זה רע. הבנתי את זה. נניח שהבנתי את זה בדרך השכל. על כל פנים עכשיו שמישהו מתחיל לדבר לשון הרע, המדמה שלי מורה לי שהדבר הזה הוא אסור. ואני צריך לא לשמוע פה עכשיו. הרי אני לא עכשיו מתקשר לרב שעוד תגיד, כבוד הרב, מישהו פה מדבר על פלוני אלמוני ואומר עליו כך וכך. האם אני צריך לשמוע אותו או לא צריך לשמוע אותו? נכון? זה לא דבר שקורה. אני גם לא פותח ספר באותו רגע. אני צריך לקבל החלטה עכשיו, כאן ומיד. הכוח שהוא צובר את כל הרשמים האלה, ובעזרתו אני חי וזורם באופן רצוף, הוא כוח המדמה. זאת אומרת, אמרנו שהוא זוכר את רשמי חוויות החושים, אמרנו שהוא זוכר רק פרטים ולא כללים, ועכשיו אנחנו אומרים שגם העקרונות והכללים והמסקנות של לימוד ויראת שמיים, גם הם נעצרים ונכללים בכוח המדמה. יוצא שהכוח הזה הוא מאוד מאוד מרכזי בחיים שלי. הוא בעצם, לא נעים להגיד, הוא הרב שלי. הוא הרב שלי. עכשיו אני צריך להחליט, האם המדמה שלי הוא יהיה מדמה עקום או מדמה ישר? מה זה מדמה עקום ומה זה מדמה ישר? עוד מעט נגדיר את זה. אני רק רוצה לסיים את המקור הזה כי זה בסך הכל חזרה. כן? אנחנו אמרנו שנתנו דוגמה בשיעור הקודם, שאדם נוסע בכביש 6-2 בלילה, יש אישה שתקועה עם האוטו והיא עכשיו צריכה עזרה. אז אני עכשיו שואל את עצמי, האם לעצור את הרכב ולעזור לה, שזה מדין, לא, נכון, תעזוב, תעזוב אמו, חסד, לא תעמוד על דם רעך אפילו, אישה הזאת היא בסכנת חיים. מצד שני, אולי זה הלכות איחוד, מה, זה לא צנוע, אני ושתיים בלילה לבד בכביש. נגיד שיש לי כזאת שאלה, בסדר? אז עכשיו מה אני עושה? מה אני... שנייה, אני אסע לבית מדרש, אפתח שולחן ערוך, נראה מה כתוב, אני אחזור? לא, אני ארים טלפון, גם לא. מה עכשיו? עכשיו השאלה היא, מה יש לי במדמה עכשיו? זה בסדר שבן אדם אומר, תראה, אני, האמת היא, אני לא מספיק מבורר בסוגיה הזאת, אני לא יודע, אין לי ציור. זה גם משהו, זה בסדר. אז עכשיו, אז אני אומר, מצב כזה, האדם יגייס את המיטב של החשיבה המוסרית שלו ויקבל את ההחלטה. אחר כך הוא יבדוק אם זה היה נכון או לא נכון. אני אומר סברה, אבל בסופו של דבר, אדם שלמד הרבה, אז המדמה שלו הוא עכשיו, הוא מלא במסקנות של הלימודים האלה. טוב.
הרב אמר פעם שעברה שכן מתקשרים לרב.
נכון, הכי טוב להתקשר לרב. אם לא ברור לך, תתקשר, אם הוא יענה. ויש רב שעונה בשתיים בלילה, אני אישית מכיר לפחות אחד כזה. טוב. משם עברנו... כן, כן, אבל אז...
אני חושב ואני אומר, זה בשם הרע אני מחליט לא לדבר. אז היה פה גם משהו בשכל.
כשאתה אומר אני חושב, אתה מתכוון אני מדמיין.
בשנייה, זה לא יודע,
לא מדמיין. לא, מדמיין זה לא מילה רעה.
לא, אני יודע, מדמיין מה שטוב.
כן. יש... נכון, צריך לעבוד עם השכל, אבל לעבוד עם השכל זה אומר לעצור את מרוצת החיים, זאת אומרת זה מלאכותי. עכשיו אתה עוצר, חושב, מקבל החלטה, ממשיך. במדמה, היתרון של המדמה, שאתה לא צריך לעצור ולחשוב, זה זורם, זה טבעי, זה מיידי, זה הייתי אומר אינסטינקטיבי, נכון?
אני לא רואה חילוק. גם עכשיו מכוח מדמה, אני חושב, אני צריך לחשוב במה חוויתי.
אתה לא רואה חילוק, אתה צודק, שבאמת כל הכוחות הם מעובבים אחד עם השני. גם כשאנחנו אומרים השכל, אנחנו עכשיו מבודדים, כשאנחנו לומדים, זה כלל באופן, כאילו, שכדאי לדעת אותו, כשאנחנו עוסקים ברוחניות, אנחנו מבודדים את הדברים כאילו שבאמת אפשר לבודד אותם. אבל זה רק לצורך הבירור. זה לא שבאמת אתה יכול להפריד את השכל מהדמיון, נכון? באמת הכל מתפקד כאחד, וגם הרגש והרצון, הכל, זה הכל, הכל, הכל קשור, נכון? צריך לדעת את זה. אבל עכשיו אנחנו באנו לבודד, אז אנחנו מאפיינים כל כוח, איך הוא, מהו אופן הפעולה שלו.
לא הבנתי
כל כך.
כי הבנתי שאנחנו עושים עכשיו ניתוח שהוא לא בחיי יום יום.
נכון.
וחוץ מזה?
חוץ מזה, באמת, ביום-יום, אנחנו הכל מעובב בהכל. רצוי שהמדמה של האדם יהיה כזה מדמה שקיבל השפעה אדירה מהשכל. ואז השכל, שהוא לא, שהעבודה איתו היא עצירה ממרוצת החיים, והתבוננות על החיים מבחוץ, וניתוח שלהם, כל זה יעשה בצורה אינסטינקטיבית מיידית על ידי כוח המדמה, מכיוון שכבר הסוגיה הזאת התבררה לך. כשאתה מברר סוגיה מוסרית, יש אינסטינקט באדם, נכון? אני אוהב לתת את הדוגמה הזאת כי היא דוקרת. יש מי שראה הרבה סרטים מצוירים או לא מצוירים, שבאו מבית המדרש של הוליווד, שמתאפיין במוסר נוצרי מאוד. לא משנה, גם אם הבמה הוא יהודי, זה לא כל כך משנה. נכון? אז הוא יודע תמיד שהגיבור, אחרי שהוא משתלט על הרשע, שבמהלך הסרט כבר הרג איזה 50-60 איש, אז הרשע הזה, עכשיו הגיבור השתלט עליו, הוא לא יורה בו. כי עכשיו הגיבור הוא חלש, ברגע הנתון הזה. ובנצרות, החלש הוא תמיד צודק, והחזק הוא תמיד רשע. כי בשורש הנצרות יש שנאה לחיים. נכון? אז הוא לא הורג אותו. אבל בשנייה האחרונה הרשע הוא שולף איזה סכין מהגרב או לא יודע מה, ואז הוא הורג אותו. אז זה, מי שראה הרבה מאוד סרטים כאלה, כאן, כאן מאחורה, התעצב אצלו איזשהו קוד מוסרי, בלי שהוא ידע בכלל. שזה מה שנכון לעשות. וזה בכלל לא בטוח שזה מה שנכון לעשות. בכלל לא בטוח.
יש לי שאלה אם הבנתי את זה. אז בעצם, אם אני רוצה לשפר את הנושא הזה אצלי, צריך בעצם להשפיע על השכל, השכל ישפיע על הדמיון.
נכון. מה שאתה אומר זה נכון, אבל אתה מקדים את המאוחר באיזה שבעה שיעורים. צריך להשפיע על השכל, והוא אומר ליישר את השכל, ושהשכל יישר את הדמיון, והדמיון יישר את החיים. נכון.
כי אחרת זה לא... כי אחרת זה משהו... סימפטומי שטוב, אז עכשיו אני אשנה את ההתנהגות שלי, אבל פעם
בצורה שכן, מלאכותית.
אז זה לא יקרות, זה
נכון,
חזור
נכון,
לרגיל.
נכון, נכון. טוב, אז מכאן אנחנו עכשיו ממשיכים למקור אחר, שנקרא הסוכה האחת, הוא מופיע כמדומני בדף מספר 2 אצלכם, בחוברת. תגידו אם אני טועה. שגם אותו התחלנו כבר בשיעור הקודם, אבל אני רוצה ללמוד אותו בצורה קצת יותר יסודית ברשותכם. יש פסוק שאומר כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אומרת הגמרא במסכת סוכה, דף כ"ז עמוד ב', על הפסוק, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, מלמד שכל ישראל ראויים להישב בסוכה האחת. כן. אז היינו חושבים, למה כתוב פה שראויים כל ישראל להישב בסוכה אחת? אולי, אני חושב, אולי כי כתוב כל האזרח בלשון יחיד, ולא כתוב כל האזרחים בישראל. כתוב כל האזרח. כיוון שכתוב כל האזרח, אז יכול להיות שהכוונה פה היא שלומדים מזה שכל ישראל ראויים להישב בסוכה אחת. כל פנים, מסביר הרב קוק איזשהו עומק שיש פה, איזשהו ביאור. וההקדמה של הפסקה הזאת מאוד חשובה, אנחנו נלמד גם את הסוף שלה רק כדי ללמוד דבר שלם, אבל ההקדמה היא מאוד חשובה לענייננו. יש הפרש גדול, הפרש גדול, שימו לב על המילה גדול, בין תפיסת החיים שהיא באה על ידי כוח הדמיון של האדם היחידי או החברה הציבורית בכלל, לתפיסת החיים הבאה על ידי בהירות השכל, בשעה שהוא ניצול מפגעי הדמיון. שוב, מה הנושא? הנושא הוא ההפרש בין תפיסת החיים שבאה על ידי הדמיון לבין תפיסת החיים שהיא באה על ידי השכל. הנושא הוא תפיסת החיים. איך אני תופס את החיים? תופס את החיים. מה הכוונה תופס את החיים? מה? שאני מביט על החיים, מתוך מה זה? אז שימו לב להרבה דיוקים שיש פה. יש הפרש גדול בין תפיסת החיים שהיא באה על ידי כוח הדמיון. הדמיון מכונה פה ככוח. בסדר? כוח הוא הרבה פעמים גם כוח עיוור. זאת אומרת, יש דחיפה של הדמיון. כוח הדמיון של האדם היחידי או החברה הציבורית בכלל, לתפיסת החיים הבאה על ידי, לא כתוב פה כוח השכל, כתוב פה בהירות השכל. כי בדמיון אין בהירות. אי אפשר לכתוב בהירות השכל ובהירות הדמיון. הדמיון זה כוח, הוא עלום. אבל השכל הוא בבהירות. מתי? בשעה שהוא ניצול מפגעי הדמיון. זאת אומרת, לא תמיד השכל ניצור מפגעי הדמיון, לפעמים השכל של האדם הוא נגוע בתפיסה הדמיונית. אז הוא לא טהור.
כשהוא ניצל מפגעי הדמיון, הכוונה היא שהוא מבין את רצון השם? מה זה אומר שהדמיון לא פוגע בו?
הדמיון לא פוגע בו, ואומר, התפיסה הסובייקטיבית שלו את המציאות, על ידי סך כל חוויות החושים שלו, היא לא זו שמעצבת את התפיסה הרוחנית שלו.
היא לא.
הדמיון הוא תוצר של סך כל חוויות החושים שלנו. אם הוא יהיה זה שמורה לנו את הדרך, ועל פיו מתעצבת תפיסת החיים השכלית שלנו.
זה בהכרח מוגבלת לסך הניסיונות המצומצם
שלנו. בדיוק.
אז מה השכל, אז איך, כשהשכל פורץ את המגבלה הפרטית הזו, מה הוא כן תופס?
או, אז הוא תופס את החיים כמו מה שהם, מה?
הוא תופס את האובייקטיביות?
הוא יותר קרוב אל ה... כן, הוא יותר קרוב אל המהות של הדברים. זה מתברר פה במשפטים הבאים. השכל, שימו לב, מפני שכשהוא עומד בבירורו, הרי הוא דן על כל הדברים כמו שהם, לא רק כמו שהדבר נתפס בציורו הפרטי של האדם, אלא הוא דן על עצמותם של הדברים באין שהוא מפרש בין אם הוא יכול להגיע למטרתו, שהיא להשיג באמת את הדברים כמו שהם, או שאינו יכול להגיע למטרתו זו. אבל החפץ הדמיוני, אבל החפץ השכלי, הרי הוא תמיד להגיע אל האמת ולהכיר את הדברים כמו שהם. הדגש הוא פה על החפץ השכלי. שאלתך היא טובה. אתה אומר, אם השכל ניצול מפגיעי הדמיון, אז אומר שהוא תופס את החיים באופן אובייקטיבי כמו שהם? לא, לא תמיד השכל מפותח מספיק כדי לתפוס את זה. אבל החפץ השכלי, זאת אומרת, התנועה השכלית היא לפחות חותרת לשם. ורק לשם היא חותרת.
ואז מה?
ואז, לאט לאט, הדבר הזה הולך ומתברר. השכל הוא דן על הדברים כמו, הוא רוצה להכיר את הדברים כמו שהם. זה מה שהוא רוצה, מה החפץ השכלי? הוא רוצה להכיר את הדברים כמו שהם, בין אם הוא יכול, בין אם הוא לא יכול, לפעמים הוא לא יכול. השכל הוא מצומצם גם.
אבל הוא עם הדמיון ביחד, זה משהו ביחד, אורדן, הוא לא מנותק מהדמיון.
כן, אבל החפץ השכלי הוא כן מנותק מהדמיון. החפץ השכלי, זאת אומרת, מגמת השכל היא להכיר את הדברים כמו שהם. יש שאיפה כזאת. מה שאין כן, שימו לב, החפץ הדמיוני. יש מושג שנקרא החפץ הדמיוני. יש החפץ השכלי ויש החפץ הדמיוני. הדמיון אין לו שום נטייה כלל להגיע להשגתם של הדברים בבירורם. אלא הוא משתוקק לצייר דברים כפי מה שהם ניתנים להצטייר. בחור גם צייר הפרטי האסור בדמיונו. מה עושה הדמיון? אל תאשימו אותי. אני, זה בכלל לא בסל המטרות שלי להגיע אל האמת. אני רוצה לצייר תמונה שלמה. בסדר? אני רוצה לצייר תמונה שלמה. במה שאני מסוגל לצייר. זהו. בסל המטרות שלי לא כתוב שאני צריך להגיע אל האמת. לא התפקיד שלי במציאות. נתתי דוגמה. אדם... מתקשר לחבר שלו, סליחה, חבר שלו מתקשר אליו והוא לא עונה. הוא מתקשר 3 פעמים והוא לא עונה. למה? כי הוא בשיעור, הוא לא יכול לענות באמצע שיעור. אבל הוא לא סיפר לחבר שלו שהוא הגיע למכון מיר והתחיל לשמוע שיעורים. חבר שלו רגיל שהוא מתקשר, הוא עונה לו. נגמר השיעור, אומר, טוב, אני אחזור לחבר הזה. חוזר אליו, החבר לא עונה. אז יש פה משוואה עם נעלמים, נכון? הוא אומר, אני מתקשר, הוא לא עונה. למה הוא לא עונה? אולי בגלל שאני לא עניתי לו 3 פעמים, הוא נפגע ממני, כועס עליי, עכשיו הוא לא עונה לי, נכון? מי עושה את החשבון הזה? הדמיון. למה? יש פה חלקים חסרים, והוא משלים את החסר כפי מה שאפשר להשלים. הוא לא מעלה על הדעת שהחבר הזה מאוד רוצה לענות לו, רק שנפל לו הטלפון באוטובוס. למה שיעלה את זה על הדעת? זה גם אפשרות, נכון?
הדמיון יכול להגיע לאמת, אבל זה יהיה פוקס, זה לא...
זה יהיה פוקס, בדיוק. הדמיון יכול להגיע לאמת, במקרה ממש, אבל, זה, אבל גם אם הוא יגיע לאמת, במקרה, זה לא נחשב. נכון? זאת אומרת, הפעולה של הדמיון הוא... חסר משהו בתמונה, הוא רוצה להשלים אותו. השכל הוא לא כך. לכן אתם תראו בגמרא, רש"י מסביר את הגמרא כמו שהוא מסביר, בא התוספות וחולק עליו. אומר, לא יכול להיות שזה כך. למה? כי במקום אחר כתוב כך וכך. טוב? קושייה חזקה מאוד של התוספות. מה התשובה? אומר התוספות, לא יודע. נשאר במה שנקרא צריך עיון. אתם יודעים מה זה צריך עיון? יש הרבה שאלות בתורה שבעל פה, שהגאון שעלה על השאלה, שהיא שאלה רצינית מאוד, שואל אותה ונשאר בצריך עיון. המדמה לא יכול להישאר בצריך עיון. הוא חייב להשלים את התמונה איכשהו. הוא סותם חורים. עכשיו, מאיפה הוא מביא חומרים לסתום את החור? משלל החוויות החושים שלו. זאת אומרת, המדמה הוא אסור בסך כל חוויות החושים שלו. ואם יש פה משהו שהוא יותר גדול מחוויות החושים שלך, אם יש פה משהו שכדי להסביר אותו וכדי להבין אותו, צריך לחוות משהו חדש, משהו שעוד לא ראית. נכון? נכון, אז החברותה הוא קצת מוציא אותך מעצמך. ולא רק החברותה, גם בכלל, כל החוכמה המצטברת, יש הרבה איזה, אבל... אז אמרנו, יש את המושג שנקרא החפץ השכלי. ויש מושג שנקרא החפץ הדמיוני. למה הרב משתמש במילה, הוא לא משתמש בשכל והדמיון, אלא הוא אומר החפץ השכלי והחפץ הדמיוני? כי אי אפשר להגיד שהשכל... הוא תופס את הדברים כמות שהם. כי לא תמיד השכל יכול לתפוס את הדברים כמו שהם. אבל הוא אומר, החפץ השכלי, זאת אומרת, המגמה השכלית, התנועה השכלית היא חפצה, הוא שואף לתפוס את הדברים כמו שהם, בין אם הוא יכול לתפוס אותם, בין אם הוא לא יכול לתפוס אותם. הדמיון, הוא חושב עם הרגליים. מה אפשרי? עם זה אני עובד. אדם שהוא מתרגל לחשוב דמיוני, הוא בעצם עומד במקום, הוא לא יכול להתפתח, כי הוא עובד רק עם מה שיש לו. אז הוא אף פעם לא ייפתח למשהו שעוד אין לו. הוא עובד עם סך כל הרשמים שהצטברו בנפש שלו. נמשיך את הפסקה. ובשביל כך, אתם רואים איפה אנחנו? כולם רואים איפה זה? ובשביל כך, כל זמן שהאדם הוא קשור בכבלי הדמיון בחייו, הרי תפיסתו המחשבתית היא רק תפיסה פרטית. וזה גורם שאי אפשר כלל שיתלכדו הדעות ויתאחדו באגד אחד. כל זמן שבני אדם אינם מסורים לחיים הדמיוניים שלהם. מה הכוונה תפיסה פרטית? יש תפיסה כללית ויש תפיסה פרטית. תפיסה פרטית, לא המדמה שלי כהמדמה שלך. למה? אני חוויתי כך וכך חוויות במקום כזה וכזה, ואתה חווית כך וכך חוויות במקום אחר, ושלל הדמיונות שיש לי ושלל הדמיונות שיש לך הם לא אותה, זה לא אותו שלל. כשאני עובד עם השלל הזה, אתה עובד עם השלל שלך, אין שום סיכוי שאנחנו ניפגש. לכן התפיסה הזאת נקרא פרטית, היא רק שלי, הדמיון שלי הוא רק שלי. אין קשר בין הדמיון שלי לדמיון שלך. אבל כן יש קשר בין השכל שלי לשכל שלך, כי השכל הוא אחד. האמת היא רק אחת. היא לא בכיס הקטן של אף אחד. אבל היא אחת. יכול להיות שיש אנשים שמכירים חלקי אמת. חלקים גדולים יותר, חלקים קטנים יותר. בסדר? אולי משה רבנו, אני יודע מה, מחזיק חשבון יותר כולל, אבל האמת היא אחת, היא רק אחת. התפיסה הדמיונית היא... כל אחד והדמיון שלו. אז כשאנשים הם, הם, הם נתונים לחיים הדמיוניים שלהם, אי אפשר שיתלכדו הדעות, זה הרבה מחלוקות, כל אחד עם הדמיון שלו. כי רק תפיסת החיים השכלית, מפני שהיא לפחות שואפת להכרת הדברים כמו שהם עומדים מחוץ למעמד הפרטי שהם צייר ביחידותו, הכרה זו עלולה היא, גם פה לא בטוח, אבל לפחות היא עלולה, זה אפשר, לקשר קשר של אחדות בין אישים שונים, ובין חבורות שונות, מפני שהבהירות השכלית, שהיא תפיסת חיים כוללת המאחדת את הפרטים, היא מאחדתם. בסדר? אז עד כאן, בוא נאמר ככה, אפשר לעשות איזה קו פה, לפסק את הפסקה הזאת. עד כאן זה הסבר עקרוני על ההבדל בין השכל לבין הדמיון, לבין תפיסת החיים בדרך השכל, תפיסת החיים בדרך הדמיון, ולמה תפיסת החיים בדרך הדמיון לא מאפשרת שהדעות יתלכדו, ותפיסת החיים בדרך השכל היא לפחות עלולה לזה.
נראה לי שאף אחד לא בוחר לחיות חיים על פי הדמיון, בצורה מודעת. שלא אכפת לי מהאמת.
נכון, אתה אומר, זה לא שבן אדם אומר, טוב, לא אכפת לי מהאמת, נכון? האדם נמשך אחר הדמיון, הוא יותר טבעי. כן? זה משהו שקורה. עכשיו, את החלק השני של הפסקה, מכיוון שהוא לא מאוד מאוד עקרוני לענייננו, אבל אני כן רוצה שנלמד פסקה שלמה, אז אני אקרא אותו בשטף, בסדר? כל חטאות האדם שהן נמשכות מפני התגבורת של הגסות החומרית על העדינות הנשמתית, מאיפה באים החטאים? מההתגברות של הגסות החומרית על העדינות הנשמתית. החומר הוא גס, ואילו החלק העדין של האדם, הנשמתי שלו, הוא פנימי יותר. אז חטאות האדם נמשכות מפני שהחומר התגבר. הן גורמות שברוחו של האדם מתגברת תפיסת החיים הדמיונית. רוחו של האדם זה דבר פתוח, אפשר להכניס בו שכל, אפשר להכניס בו דמיון, והאמת היא שהוא בלול משניהם. זה הרוח של האדם. אבל אם תפיסת החיים הדמיונית היא דומיננטית יותר, והיא בטבעה פרטית, ובשביל כך אי אפשר כלל שיבואו אנשים לידי אחדות מוחלטה בדעותיהם ורגשות חייהם העצמיים, כל זמן שכוח הדמיון הבא מתוך ההשפעה הרוחנית הירודה, הזולפת על הרוח מצד הכוח החומרי שבאדם, הוא השולט על המערכת של החיים היחידיים והציבוריים, ועל כן כל זמן שהאבונות מקשרים את החיים בכבליהם, אי אפשר לקוות לשיווי בדעות ולאחדות של שלום. בסדר? כל זמן שהאנשים הם חוטאים, הם חוטאים כי החלק הגופני שלהם התגבר על החלק העדין הנשמתי שלהם, והרוח שלהם הוא רוח חומרי. מה הכוונה רוח חומרי? הם חושבים גופנית. בסדר? אז אי אפשר כלל לקוות לשיווי בדעות ולאחדות של שלום. אבל אחרי אשר אור התשובה הופיע בעולמנו על ידי קדושת יום הקדוש יום הכיפורים. עכשיו מה המאמר מדבר? על סוכות. יום הכיפורים הייתה כפרה לכולם. התכפרו להם האבונות. נכון? אז עכשיו אין חטאים. וכל ישראל נתהרו מחלאת החטא, אז התוהר הנשמתי מתגבר בקרבנו. מה התוצאה? כשיום הכיפורים מחפר, אז התוהר הנשמתי מתגבר. היינו מלאים בדמיונות. למה? כי הגסות החומרית התגברה עלינו. והיא השרישה את הכוח המדמה ברוח שלנו. עכשיו, בא יום כיפור, הייתה כפרה של כל האבונות, אז הרוח הנשמתי הוא מתגבר שוב. ובמקום הדמיון המתאה, יבוא השכל הטהור הגנוז במעמקי נשמתנו להאיר את אופק חיינו, וקרני הוד מאורה של תורה מגרשים את צללי הדמיון המתאה מקרב נפשנו. הדמיון המתאה, יש דמיון שהוא לא מתאה, אבל הדמיון המתאה הוא על פי רוב שלל הרשמי החושים. אז כאשר בא אחר כך החג החדוש, חג הסוכות, ההולך ובא לנו טובה, זאת אומרת מיד אחרי יום כיפור, מה מגיע? סוכות. אז בסוכות אנחנו כבר אחרי שנתהרנו מכל החטאים, נתהרנו, אני מקצר, בסדר, אני לא קורא את זה בשפה של הרב, נתהרנו מכל החטאים, רואים לי שבסוכה אחת, זאת אומרת יש סיכוי שהדעות ישתוו, כי החלק השכלי מתגבר, ולכן רואים כולם יושב בסוכה אחת בסוכות. אין הכוונה במובן הפיזי, רואים יושב בסוכה אחת. שכח הכוונה, המחשבה הכוללת, יש מחשבה, יש עמוד שדרה אחד, שכלי, שהוא חורז את כל האנשים, את כל הדעות. תלוי אצל מי. עכשיו בואו נתחיל פסקה חשובה מאוד, שנמצאת בדף מספר 4 אצלכם. רק לי אין אותה, אז אני אביא ספר ברשותכם. מה? אורות הקדש, אורות הקודש א'. כל מה שעשינו עד עכשיו, לקחנו יותר מרבע שעה, זה בגדול חזרה על השיעור הקודם, אולי עם קצת פירוט ודיוק. עכשיו אנחנו קוראים פסקה מספר אורות הקודש א', עמוד רש ממתת, כמדומני. אתם רואים את זה, העיכול הרוחני? טוב. אז יש בגוף האדם, אני חושב שגם את זה אמרנו כבר בשיעור הראשון, אבל רק נחזור על זה כי זה עכשיו יותר מסביר את הפסקה הזאת. יש בגוף האדם מערכת עיכול, נכון? מערכת העיכול היא ממילאית, היא עובדת באופן ממילאי, לא צריך להפעיל אותה. יש בחירה לאדם האם לקחת תפוח מגש הפירות שמונח על השולחן. אדם יכול לבחור אם לקחת תפוח או לא לקחת, יכול לבחור. האם לנגוס בתפוח או לא לנגוס, יכול לבחור, יכול לבחור. האם ללעוס את התפוח, אדם בוחר אם ללעוס או ללעוס. האם לבלוע את מה שהוא לעס או לירוק אותו החוצה, אדם בוחר, בוחר. אחרי שהאדם החליט לבלוע, מרגע שהתפוח הלעוס עבר את בית הבליעה, נגמרה הבחירה. אין בחירה. אבל התפוח לא סיים את דרכו בזה, נכון? הוא לא נשאר מאחורי בית הבליעה, אלא יש מערכת עיכול שעובדת ומספחת את החומרים החיוניים לגוף, מטמיעה אותם במחזור הדם, ופולטת את הפסולת, את מה שלא צריך, את מה שהגוף לא צריך. זה מערכת עיכול שקיימת בכל אדם. אותו דבר, ממש אותו דבר, ישנה מערכת שנקראת המערכת העיכול הרוחני, והיא עובדת כך. המעשים מתהפכים לדמיונות בכוח עיכול רוחני, והדמיונות להרגשות, והרגשות למושכלות, והמושכלות לאופי רוחני קבוע הפועל על כל התוכן המהותי. ומזה יש להבין כמה גדולה היא האחריות על המעשים. שוב, המעשים מתהפכים לדמיונות. מה זאת אומרת שהמעשים מתהפכים לדמיונות? אמרנו שהמדמה הוא זוכר רישומי המוחשים. כל המעשים הם בבחינת רישומי מוחשים, בסדר? כל המעשים, גם הלימוד הוא סוג של מעשה. כשאני שומע הרצאה, זה מעשה. אחר כך ההרצאה הזאת עוד מהדהדת לי בדמיון, נכון? כשאני מריח, זה מעשה. אם אני הלכתי בבוקר ועברתי ליד קונדטוריה בשבע בבוקר, ואני הרחתי את המאפים שאופים בקונדטוריה הזאת בשבע בבוקר, אז המעשה הזה, מה עשיתי בסך הכל? לא עשיתי כלום. כן עשיתי, הלכתי, עברתי במקום מסוים, ראיתי את הקונדטוריה, שמעתי את הקולות, את האוטובוס שעבר, הרחתי את המאפים. זה עכשיו נחלת העבר, זה היה לפני 10 דקות. עכשיו אני כבר עליתי על האוטו שלי, אני כבר בדרך לתל אביב, זהו. אבל כל הדבר הזה, איפה הוא נמצא עכשיו? בדמיון שלי. נכון? זה נמצא בדמיון שלי? נמצא בדמיון שלי. ככה מעשים מתהפכים לדמיונות. בסדר? כל מעשה, כל חוויה שהיא, אפילו אינטלקטואלי, זאת אומרת, אפילו אם אני עכשיו לומד ומבין משהו, גם זה נקרא מעשה, וגם הוא נעצר בכוח המדמה שלי. אבל זה לא נגמר שם, כי עכשיו הדמיונות מתהפכים, כשם שהמעשים מתהפכים לדמיונות, הדמיונות להרגשות. כן, זאת אומרת, היחס שלי אל כל נושא ונושא הוא גם נגזרת של המעשים והחוויות שהם עכשיו נמצאים בדמיון שלי. לדוגמה, דוגמה שאני אוהב לתת, אם יש ילד שהוא יש לו מחנך מאוד מאוד קשוח או אבא מאוד מאוד קשוח, שהוא אומר לו בוא נעלה פה, אפשר לסגור את הדלת? הוא אומר לו, בואי נעלה פה. אז בדרך כלל אחרי זה יבוא פליק ביד. נו נו נו, מה עשית? בואי נעלה פה. כל פעם הוא אומר לו, בואי נעלה פה, הוא יודע שהדבר הבא זה פליק ביד. הילד הזה הולך ביום שישי לבית הכנסת, בליל שבת, ואחרי התפילה בכל בית כנסת יש כזה אחד שמחלק סוכריות לילדים. והילד הזה במקרה הוא לא בא לקחת סוכריה, מה שהוא העסיק אותו הוא שכח לקחת סוכריה, אז היהודי, הסבא הזה שמחלק את הסוכריות, אומר לו, ילד, בוא הנה לפה. מה עושה אותו ילד? מסתובב, מתחיל לרוץ. נו, אתם ראיתם פעם ילד שבורח מסוכריה? אלא מה קרה פה? מה קרה פה? המדמה של הילד, נוצרה אצלו התניה, שבעצם יצרה עכשיו גם יחס סובייקטיבי אל הנושא המדובר. וכשהוא שומע טון תקיף והחלטי שאומר לו בוא נה לפה, אז הוא יודע שהיחס שלו לדבר הזה הוא סלידה, הוא פחד, הוא כעס, הוא כל מה שמצטרף למה שהוא חווה כשהוא מקבל תפליק. נכון? אז ככה דמיונות מתהפכים להרגשות, וזה בכל המובנים, גם הרגשות נעימות. וגם, נכון, היחס הסובייקטיבי שלי אל כל נושא ונושא, גם הוא תוצאה של מה שנמצא במדמה. ומה שנמצא במדמה הוא תוצאה של המעשים. אז המעשים מתהפכים לדמיונות והדמיונות להרגשות. התחנה הבאה, ההרגשות למושכלות. מה זאת אומרת למושכלות? זאת אומרת, עכשיו ככה אני תופס את הדברים.
התחילה שלו לרוץ.
מה?
ההרגשה שהוא אומר לו בוא תבוא זה פאניקה. הבחירה שלו להסתובב ולרוץ זה כבר החלק המושכל, לא?
כן, יכול להיות. לא, אבל אני רוצה להגיד יותר חריף מזה. עכשיו אדם, הוא חושב שהוא עובד עם השכל. שאלנו, ואיך השכל נגוע בדמיון? איך השכל נגוע בדמיון? אז עד שאנחנו שואלים איך השכל נגוע בדמיון, בואו נדבר איך השכל נגוע בהרגשה או ברגשות. בסדר?
רגשות זה מעשי?
לא.
כולם חושבים שהילד בורח?
לא. זה מה הוא מרגיש כשהוא שומע את הבוינה. הוא מרגיש פחד, הוא מרגיש שנאה, הוא מרגיש כעס. הוא מרגיש הרבה דברים באותו רגע, נכון? עכשיו אני אתן דוגמה אחרת. בסדר? אדם בא ללמוד עובדה היסטורית מסוימת. בסדר? המשמעות של העובדה ההיסטורית הזאת היא שמה את סבא שלו במקום לא טוב. בסדר? נגיד שלפני 50 שנה כל מי שהיה גר בדרום התעלל במי שהיה גר בצפון. היי, סבא שלי היה מתושבי הדרום ודווקא הוא בן אדם טוב. יש לי קושייה על המסקנה ההיסטורית הזאת, אני לא יודע, קשה לי לקבל אותה. אם אני אמצא דרך להסביר את ההיסטוריה האחרת, אני אעשה את זה. למה? ואני אעבוד עם השכל בשביל זה, נכון? כי הרי אני לא יכול לבוא ולהגיד, תראו, אני עשיתי מחקר היסטורי ואני מרגיש שזה לא נכון. מישהו שאל אותך מה אתה מרגיש? תגיד מה אתה מבין. עכשיו בא אדם, מרצה הרצאה שלמה בדרך השכל, כאשר מה שעומד מאחורי המסקנה השכלית שלו זה רגש. זאת אומרת, הרגש, היחס הסובייקטיבי לכל נושא ונושא, הוא מתערב בשכל, אז השכל הוא כבר לא טהור. זה מצב לא בריא, אבל זה מה שקורה. אתם מבינים? כולם מבינים מה אני, על מה אני מדבר?
אבל אי אפשר להגיד שהוא
מכוון את הסרב, כדי
שלא
יטעה, כי הרגע
שאמר לו שסבא שלו הוא טוב, אז אי אפשר להגיד אחרת. אז אני עכשיו
מחדד את הסרב. נכון, זה באמת מוזר. נכון, זה באמת מוזר. האם אני פתוח באמת לעובדה שיגידו אחרת? אני פתוח לעובדה הזאת, עכשיו אני מוכן לחקור.
חווית פה משהו, חווית את סבא שלך, שהוא האדם הכי טוב בעולם, אני פתוח, אני פתחתי למשהו והגידיתי משהו אחר, אבל לא סתירה בין זה לזה, אני משהו חוויה מהזה. אדם חווה את זה, ראה את זה.
כן.
לפעמים כאילו, בסופו של דבר, נגיד וסבא שלו באמת, אז הרגש הזה הוביל אותו
למסקנה נכונה.
בשביל לפרוץ את המרחב הדמיוני שלו.
לא, אז ככה. אם באמת מסתבר שסבא שלו הוא באמת מאדם טוב, אז ככה, השכל היה נגוע ברגש, אבל הגיע למסקנה נכונה, נכון? אז זה טוב, וזה נפלא, אבל זה לא עבודה בדרך השכל, נכון? כשאנחנו מייצרים רגשות מסוימים אצל ילדים בחינוך שלנו, זה על מנת שיגיעו למסקנה השכלית שאנחנו יודעים שהיא נכונה, זאת אומרת, זה יעזור להם. אם אני אחנך את הילד שסבא אברהם אבינו היה צדיק, ואני אהיה מלא בסיפורים עליו, כמה שהוא היה איש חסד, והוא לימד זכות על אנשי סדום, והוא הכניס אורחים, והוא נלחם ברשעים, כל הדברים הטובים אברהם אבינו. הילד הזה יהיה לו כבר איזשהו יחס חיובי לאברהם אבינו. מחר יבוא איזה מישהו, יגיד על אברהם אבינו משהו לא, לא, לא טוב, הוא לא ירצה לקבל את זה, והוא יתאמץ בשכלו להסביר כמה אברהם אבינו היה צדיק. מצוין. זה מצוין, אנחנו משתמשים בכל כוחות הנפש כדי להגיע לאמת. אבל אפשר להגיד שהשכל פה הוא טהור? כן, כי שכל יותר טהור ממנו הגיע כבר למסקנה שאברהם אבינו היה צדיק. אז עכשיו אנחנו בונים את הציור, את ציור ההרגשה של הילד על פי שכל יותר גבוה. שכל של הרב קוק, שכל של... בסדר? והמושכלות לאופי רוחני קבוע, זאת אומרת, יש כבר קונספט לאדם, יש לו איזה כבר מכלול של תפיסות עולם. הפועל על כל התוכן המהותי, שזה בעצם הרצון של האדם. בעקבות הדעות של האדם, מתעצב הרצון שלו, נכון? יוצא מזה. אם המעשים מתהפכים לדמיונות, דמיונות לרגשות, הרגשות למושכלות, המושכלות לאופי רוחני קבוע, וזה פועל על כל התוכן המהותי של האדם, שזה הרצון שלו, יוצא מזה שצריך...
מה זה התוכן המהותי?
הרצון. יוצא מזה... שצריך אחריות מאוד גדולה על המעשים שלנו, כי יכול להיות שמעשים לא נכונים יובילו אותנו לעיקום של הרצון, כי כל השרשרת שבדרך התעקמה. נמשיך עוד כמה שורות.
למשל שנתת מקודם, ברגע שעושים את המעשה, הוא מיד נכנס בתוך המערכת, כאילו, ובחיבור של מה שכתוב פה, עשית המעשה, הוא נכנס למערכת העיכול הרוחנית, וכאילו כבר יצא משליטתך.
נכון.
ולפעמים, אני חוזר למשל שנתת על המאפים בבוקר. אתה יכול להיות שם, להריח, לראות אותם, ואז אתה נוסע באוטו ופתאום אתה מתחיל להרגיש, בוא נה, בא לי ממש איזה רוגע לחתור, אבל יכול מתישהו להתערב שם איזה מין מחשבה נוספת באמצע שאומרת, לא, בעצם לא, בעצם לא בא לי.
זה מחשבה חדשה, שטוב מאוד שהיא תתגבר. נכון, כל המעשים בסופו של דבר מחלחלים עד הרצון. אדם ראה משהו שהוא לא צריך לראות, זה יפגום ברצון שלו. אדם ראה משהו בריא וטוב, זה יתקן את הרצון שלו.
זה גם יוצא מעשה.
בטח, ראייה זה גם מעשה, הערכה.
זה כל חוויית החיים.
אני רק רוצה להמשיך עוד שתי שורות. אמנם לא אצל הכל הקשר עומד בחוזקה, וכוח העיכול הרוחני איננו שווה אצל כל איש ואצל כל עם. בטיפוסה המיוחד של היהדות מונח גם כן זה האופי, שהקשר בין החוליות הללו של המעשים, הדמיונות, הרגשות והמושכלות והאופי הכללי הוא חזק מאוד. וכוח העיכול הרוחני נשגב הוא, על כן אין קץ לחובת שמירת המעשה בישראל. זאת אומרת, אדם צריך לקחת אחריות על המעשים שלו, הווה אומר על שלל חוויות החיים שלו, הוא צריך להחליט מה הוא מסכים לשמוע, מה הוא מסכים לראות ומה הוא מסכים להריח, וקל וחומר מה הוא פועל ממש, במו ידיו, באופן אקטיבי, לא רק בפסיבי, מקבל רשמים. כל זה נקרא המעשים. גם הלימוד תורה שלו נקרא מעשים, כי אדם בוחר לבוא לשיעור תורה, אדם בוחר לשמוע, לעשות חברותה עם ה... כן? כל הדברים האלה בסופו של דבר נכנסים למערכת העיכול ומחלחלים עד הרצון. בסדר? לכן, אז אתה אומר, וואו, איזה אחריות יש פה על כל מעשה ומעשה. הייתי חושב שאני יכול ללמוד לחוד, לעשות לחוד. לא, תשובה, לא. יש קשר בין המעשים לבין היכולת להבין. לא יצויר שיש אדם שאף פעם לא עשה מעשה שהוא עקום, אז היכולת שלו להבין הייתה מפותחת יותר ביחס לעצמו, שוב. טוב, נעצור כאן להפעם.